למה צריך שתי בריתות, אברהם? ברית בין הבתרים וברית מילה. למה לא מספיקה ברית אחת? התחלנו כבר בזה שברית בין הבתרים היא ברית חזיונית, עתידית, של אומה שעתידה לקום, שהיא איננה, היא לא קיימת. לזרחה נתתי את הארץ הזאת, אבל עוד אין זרחה, ובוודאי שאין אומה שתוכל לרשת לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ועשרה עממים וגבולות רחבים, פירושו האומה העתידה לקום. ולכן אברהם בתרדמה, ואני השם אשר הוצאתיך מכסדים נאמר לו בתרדמה ובמחזה. ואין מברית בין הבתרים בחיי האבות כמעט דבר. הפער הוא כביר בין ברית בין הבתרים לבין חיי משפחת האבות. אז זה לילה, והלילה מייצג גלות. אתם יודעים שהלילה מייצג גלות, נכון? אתם לא יודעים. ויצא יעקב מבאר שבע, פרשת השבוע, וילך הרנה. יפגע במקום וילין שם כיווה השמש, ויקח מאבני המקום וישם ראשותיו, וישכב במקום ההוא ויחלום. אתם יודעים שיעקב הולך לגולה, הולך לפדן ארם. הוא עוזב את הארץ, והוא חולם בלילה, ויש סולם ויש מלאכים. כשהוא יחזור לקיים את נדרו באזור בית אל בדרך בחזרה, לא יהיה סולם ולא מלאכים. אברהם מקדם לבית אל, ביום השם אומר לו, כי לך ולזרעך אתן את כל כי את כל הארץ שאתה רואה לך אתננה וזרעך עד עולם. זה ביום, ואברהם רואה, וקום יתהלך בארץ אורכה הולך בה כי לך אתננה. אבל יעקב מתהלך הפוך. אברהם מתהלך ביום פנימה, ויעקב מתהלך החוצה. אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, אין לו כלום. אז זה לילה. ואצל יעקב הלילה מתפקד לאורך כל הדרך. חלום ומלאך האלוהים בחלום שמה בארם. אצל יעקב אנחנו מוצאים לילה. לילה וחלומות, כי הוא עוזב את הארץ. יעקב הוא אבי הגלויות. גם כשהוא ירד למצרים, כתוב בראשית מ"ו, זה פרשת ויגש, למה אני מנסה לזכור בעל פה? זה לדעת בעל פה, זה חשוב לדעת בעל פה, נכון? מה עושים כשאי אפשר להחזיק ספר, הולכים במסע, במסעות ארוכים וזה וזה. אם יודעים בעל פה, אז חוזרים בעל פה. מה שיודעים בעל פה. זה רק בדברים שאתה לא בקיא בהם. שמא תאמר את הפסוקים לא נכון. אני שומע רבנים בדרשות מצטטים פסוקים, ולרוב בצורה לא מדויקת. כי אין ושיננת. וזה בעיה. ואני יודע שרוב הציבור לא שם לב אפילו. כי מה זה משנה? האוזן שלי רגישה, מה לעשות? לכן אמרו הפוסקים שקריאת שמע מותר. כלומר, מה ששגור זה בסדר, כי אתה אומר את זה נכון. עכשיו, אם אתה מודע לזה שאתה אומר פסוקים, ואתה... יכול להיות שאתה טועה, ואחר כך אתה בודק את עצמך. זה בסדר. הבעיה היא שאתה תאמר דברים שבכתב בעל פה, ותאמר אותם לא מדויקים, ואז הם יתקבעו בצורה לא מדויקת. זאת הבעיה הגדולה. ולכן, באמת מצטטי פסוקים, אנא, 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 אם אתם לא יודעים את הפסוק במדויק, תקראו אותו מבפנים. כמו שאנחנו עושים עכשיו בבראשית מ"ו, וישא ישראל וכל אשר לו ויבוא באר השבה, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק, ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב, יעקב, ויאמר הנני, אל תירא מרדה מצרימה. זאת אומרת, פעמיים היה לי יעקב התגלות בלילה כשהוא הלך לגולן. שתי גלויות. אחת פדן ארם, אחת מצרים. יעקב אבינו אבי הגלויות. לילה. אבל כשיעקב חזר לא היה סולם ולא היה לילה. וכשיעקב, וכשאברהם במקדם לבית אל באותו מקור, באותו המקום, אז הוא רואה וזה ביום. ויותר מזה. במעבר יבוק, כשיעקב חוזר, פרשת השבוע הבאה, אז שלחני כי עלה השחר, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. ועל מאבק, המאבק במעבר יבוק, נולד כל העניין, משם נולד כל העניין של איילת השחר שבקע אורה וגולת ישראל קימה קימה, שמה, משם זה במדרשים ובזוהר, שמה זה מופיע, משם זה מתחיל, ושם באמת המקום הראשון שנקרא, שיעקב מקבל את השם ישראל. כי שרית, נכון? מעבר יבוק. אתם כבר דור שלישי או רביעי למעבר יבוק ההיסטורי הציוני, שבו יעקב הגלותי בחוסר ברירה מוחלט מוצא מתוכו את היכולת להיאבק, נפגע, צולע על ירחו, אבל ממשיך להילחם ומגיע עד השחר וקוראים לו ישראל. היעקב מקבל את השם ישראל. אתם מבינים מה זה מעבר יבוק ההיסטורי? איך נולדה ישראל, מדינת ישראל, מתוך אוהלי יעקב? נכון? במקומות שבהם רוצים להקים מרכזי תורה ולא ללכת לצבא, קוראים לזה אוהל יעקב וכל יעקב, ויעקב, יעקב, יעקב, יעקב ישתם יושב אוהלים, יעקב לא לוחם, כן, נכון. אבל במעבר יבוק לא הייתה ברירה. ויעקב נשאר אחד על אחד והיה מוכרח להיאבק. ואז האיש הפלאי אמר לו כי שרית וקרא לו ישראל, וזה התחלת הופעת השם ישראל. אנחנו שמה. מי שמבין שזה הסיפור שאנחנו שמה, שאנחנו בו, לא יגיד שהוא רוצה להישאר אוהל יעקב ולהישאר בגלות, כי זה בדיוק ההפך ממה שהשם רוצה ומה שכתוב בתורה. עכשיו, זה מן הלילה אל הבוקר. גם יציאת מצרים זה מהלילה אל הבוקר. חד משמעית. פסח, מכת בכורות, לילה, ויציאה אל היום. קריאת ים סוף באשמורת הבוקר. מעמד הר סיני בהיות הבוקר. זה כבר מספיק כדי להבין שהגלות זה לילה. לילה זה גלות. אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. אמרו חז"ל, זה לא לילה אחד בברית בין הבתרים מרומז, אלא ארבע מלכויות. אימה חשיכה גדולה נופלת. זאת אומרת, כל ההיסטוריה מקופלת שם. במחזה, בלילה. והיא השמש באה ועלתה היה. זה לילה. כי גלות זה לילה ולילה זה גלות. בהבזק קל, אני מרשה לעצמי לשער שאת הדפים הראשונים במסכת ברכות כולם מכירים. כמה משמרות הלילה, שלוש משמרות או ארבע משמרות הלילה, כמה הגמרא מתעסקת בשאלה הזו. הנפקמינות, להלכה, אין. נו, באמת, מה נפקא מינה יותר גדול? מה אכפת? על כל משמר ומשמר, ג' משמר, ד' משמר, על כל משמר ומשמר, הקדוש ברוך הוא יושב ושואג כארי. ואומר, אוי לו לאב שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. אתם מבינים שזה הלילה של הגלות? וחילופי המשמרות של ליל הגלות ההיסטורי, איזה שאגות אנחנו שומעים במי שומע אותם. אז הפסוק שהגמרא מביאה, זה פסוק בירמיהו. שפסוק של החורבן, ירמיהו כ"ה פסוק למד, התנ"ך לפניי, למה נצטט על פה ואולי נטעה, אחרי שכבר אמרתי לכם קודם משהו, ידעתי את הפסוק הזה בעל פה, אבל בואו נזהר בו. השם ממרום ישאג וממעון קודשו ייתן קולו. שאוג ישאג אל נווהו. ישאג, שאוג ישאג, זה הג' משמרות או ג' חילופי משמרות. אם זה ארבע משמרות זה ג' חילופים, נכון? אבל יש עוד שני פסוקים כאלה בתנ"ך, והם לא כתובים בגמרא. מה שאין ספק בבית המדרש של חז"ל הבינו שאם מצטטים את הפסוק בירמיהו, מצטטים גם את הפסוקים הדומים. אז יש פסוק בעמוס, בתחילת עמוס, השם מציון ישאג השם מציון ישאג ומירושלים ייתן קולו, ואבלו שמיים, ואבלו ויבש ראש הכרמל. מה? ואבלו נאות הרועים ויבש ראש הכרמל. השם מציון ישאג ומירושלים ייתן קולו. אבל ביואל, כן, מופיע בדיוק לפני זה, וכנראה בגלל הפסוקים הדומים האלה, ביואל ד' פסוק ט"ז, והשם מציון ישאג ומירושלים ייתן קולו, ורעשו שמיים וארץ, והשם מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל. וידעתם כי אני השם אלוהיכם שוכן בציון הר קודשי ואת הירושלים קודש וזרים לא יעברו ועוד. והיה ביום ההוא יטפו הערים מהסיס והגבעות אלך נחלה, וכך נגמר יואל, כך נגמר עמוס. בקיצור, מה אני אומר? יש שלושה פסוקי שאגה שהשם שואג, שניים מהם זה חורבנות. עמוס מדבר על חורבן ממלכת ישראל, ירמיהו על חורבן ירושלים, ולכן השאגה לא תבוא מירושלים אלא ממרון, כי השכינה כבר עלתה למרום בירמיהו. אבל יש פסוק ביואל שהשם ישאג מציון ומירושלים, והשם מחסה לעמו מעוז לבני ישראל, והוא יגן עליהם, והעמים הצרים על ירושלים ייפלו במגפה, וזה כתוב ביואל וביחזקאל ובזכריה ובישעיהו, זה חוזר בהרבה מקומות. ולדעתי השאלה של הגמרא, זה באיזה חילופי משמרות של ליל הגלות תשמע שאגה של יואל ולא של ירמיהו. זאת אומרת, מתי תשמע שאגה שאומרת שהשם מחסה לעמו מעוז לבני ישראל? ושמי ששומע את השאגה הזאת הוא יודע להתנהג אחרת. ואני חושב שאחד מהגדולי עולם שאכן שמעו את השאגה בזמן הנכון היה הגאון מווילנה. לא במקרה, לגאון מווילנה היו 11 תלמידים, הוא שלח את תלמידיו לעלות לארץ ולהתחיל להקים את השכינה מהפרה. 10 מ-11 תלמידים של הגר"א עלו לארץ במצוות רבם, ככה הם מעידים. רב חיים מוולוז'ין נשאר מאחור כבסיס מסייע ודוחף עזרה כל הזמן. בעולם הישיבות, רב חיים מוולוז'ין הוא מייסד עולם הישיבות, אבל בעולם הישיבות לא הבינו נכון, לא את הגרא ולא את רב חיים מוולוז'ין ולא את דרך הלימוד של הגרא. הנציב הבין נכון, אבל עולם הישיבות הליטאי לקח מהגרא ורב חיים מוולוז'ין היבט אחד. הם יודעים שזה קורה הרבה. כן, גם תלמידי הרב קוק, כמעט כל אחד לוקח משהו ואומר, אני תלמיד של הרב קוק. אבל השאלה אם זה נכון, בפרופורציות, לוקחים דבר אחד. כי קשה לקחת את הכל. אז הגרא, בלי לקחת את הבכי של הגרא, למה אני אומר הגרא? כי הגרא, כך מספרים תלמידיו, כשהיה מגיע לפסוק ההוא ביואל, כמה פסוקים לפני זה, סתם משמע שהגרא למד תנ"ך, כן? ידע תנ"ך, לא רק למד. ידע את כל התנ"ך, וזה לא היה אצלו משהו חוץ לתורה, או איזה מהפכת התנ"ך של גוש ישיבת הר עציון. הגרא לא היה מבין את המילים האלה בכלל. ביואל, פרק ג' כתוב, פסוק ה', והיה כל אשר יקרא בשם השם ימלט. קודם כתוב בו יום השם הגדול והנורא. והיה כל אשר יקרא בשם השם ימלט, כי בהר ציון ובירושלים תהיה פלטה, כאשר אמר השם ובשרידים אשר השם קורא. הגרא היה בוכה כשהיה מגיע לפסוק הזה, כך מעידים תלמידיו, והיה אומר, איך מביאים 600 אלף מישראל לארץ ישראל, כי רק שם תהיה פליטה. אמרתי את זה בכמה הזדמנויות בשיעורים, וניגש אליי בשיעור פה, נתתי שיעור ברמב"ן בימי שישי בבוקר, ניגש אליי בסוף השיעור רופא השיניים של אלון שבות, הוא גר בירושלים, דוקטור שוקי אילון. הוא כולו רועד ואומר לי, הרב יואל, אני לא יכול, סבא שלי זרק את אבא שלי מחלון הרכבת לאושוויץ אחרי שאמר לו את הפסוק הזה. בהר ציון ובירושלים תהיה פליטה. אמרתי לו, אני מכיר את זה מהגרא ותלמידיו. אבל מסתבר שהסבא שלך ידע משהו. ברכבת לאושוויץ. הוא זרק את הבן מהחלון ואמר לו, תברח. תעלה לארץ. והוא אומר, אבא שלי חי בירושלים. כל הרבס שאמרו לו לעלות וזה וזה. הסבא זרק את האבא, את הילד שלו מהחלון ואמר לו, כי כל אשר יקרא בשם השם ימלט, כי בהר ציון ובירושלים תהיה פליטה, כאשר אמר השם ושרידים אשר השם קורא. אני בא לאנשים שמכירים את פונוביץ', את מי שהקים את פונוביץ', זה הרב יוסף כהנמן, שהחפץ חיים בשנת מותו, קרוב לפטירתו, ממש קרוב לפטירתו. הוא אמר לו, אתה כהן עוד מעט טומאה, תצא מפה, אמר לו את הפסוק הזה. כלומר, תברח כי רק בירושלים, בהר ציון ובירושלים תהיה פליטה. אז הגרא שמע את זה לפני 200 שנה. את השאגה הזאת, הוא שמע, הוא הבין. הוא חש את זה, הוא עצמו ניסה לעלות לארץ, אבל הוא לא הצליח, חזר. אבל את תלמידיו הוא שלח. אז אני חושב שהגמרא בברכות עוסקת בשאלה הזאת, של איזה שאגה נשמעת במשמרות הלילה של הגלות, בחילופי המשמרות. חילופי משמרות בהיסטוריה פירושו כשממלכה גדולה ששלטה בארץ ישראל מפנה מקום לאחרת. אז כשהאסלאם והנצרות והצלבנים נלחמו ביניהם על ארץ ישראל, היה חילופי משמרות, אבל השאגה לא הייתה עבורנו. עם ישראל לא היה בתלונה בכלל, יהודים לא היו, לא, שום דבר. כשנפוליאון הגיע, כבר היה משהו. כבר היה איזה קול בעולם שמתרחש משהו. כשהגיעו הבריטים, באמת נשמעה השאגה הזאת של יואל. אבל זה פשוט היה כדי לתת לכם תיאבון ללמוד עוד פעם את הסוגיה הזאת בתחילת ברכות, כי כשמבינים אותה על רקע של לילה גלות ובוקר גאולה ותהליכי גאולה כמו אשמורת הבוקר וכל זה, כמו יעקב אבינו, כמו מעבר יבוא, כשמבינים את זה ככה, אז לא רק את פרשת ויצא וישלח קוראים אחרת, אלא גם את הגמרא. זה פשוט מרגש, הגמרא הזאת. טוב, אם כן, ברית בין הבתרים היא בלילה, עלתה היה, אברהם באתר דימה, תנור השן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה. אברהם עושה רק את ההכנות, הוא לא קורט ברית. היפוכם של דברים בברית מילה. ברית מילה, אברהם קורט את הברית, והיום הכל נעשה כברית מוקמת בפועל. ואכן ברית מילה היא ברית המשפחה, ברית של אני אל שדי עם משפחת האבות, שהיא תקיפה בחיי האבות, היא מוקמת, היא לא חזיונית. להלכה אין ברית מילה בלילה, אי אפשר לעשות ברית מילה בלילה. למה צריך לספר מעשיות כשיש דברים נפלאים מעובדות? מספיק די ויותר בשביל כל חיינו. כך היה מעשה בשלהי מלחמת יום הכיפורים. נולד לנו הבן השלישי, אני הייתי בעיר סואץ, והייתי בא וחוזר באיזה תפקיד, לא משנה, היינו מגויסים, ונולד לנו בן, ואשתי נסעה לבית החולים, לקחו אותה בתוך שלג כבד לשערי צדק של פעם בירושלים, ואני הגעתי אחר כך, וביום הברית היה שלג, אני לא זוכר שלג כזה בגוש הציון, היה משהו כמו רוסיה, ערבות סיביר, אי אפשר היה לראות איפה הכביש ואיפה לא כביש, איפה המטע, איפה משהו. מזיכרון, רק מזיכרון אפשר היה לנסות ללכת. היה שלג אדיר. כן, חורף תפשין למדלת. וב-11 ראיתי שמה אני יכול לעשות? צריך לעשות ברית. אז התלבשתי כראוי והלכתי לפי הזיכרון. ביציאה מהמחנה הצבאי יקרא השם לפניי זחלם, שיצא מהבסיס להביא לחם, בדיוק ברגע שהייתי צריך אותו, והוא לקח אותי לירושלים. לירושלים הרמתי טלפון, לא, אני חושב שלא טלפון, או טלפון, או באתי אליו, דיברתי עם הרב אהרון, ליכטנשטיין, ושאלתי אותו אם אני מוצא את המוהל, אם הוא מוכן לנסוע, והוא אמר לי כן. זה לא עבר עוד מה. יש מצווה למול את הילד ביום השמיני. יש לו אוטו. עבר עוד, כמו שהוא. הלכתי לבית של המוהל שם על יד כיכר השבת וחיכיתי לו, הוא עשה סיבובי בריתות ברגל בירושלים, הגיע הביתה, ראה אותי, הלבין כמו השלג, אמר לי, רבי יואל, איך אתה חושב שאפשר להגיע לגוש עציון עכשיו? אמרתי לו, הרב ליכטנשטיין הסכים לנסוע. אמר לי, אם הרב ליכטנשטיין הסכים לנסוע, אין לי מה לומר. ונסענו. עם הפז'ו של הרב ליכטנשטיין, מפעם. ירושלים איכשהו, בית לחם איכשהו, בעלייה לבריכות שלמה, הרכב מחליק, אי אפשר להמשיך. והעברון אומר לי, יואל, אני חושש שברית מילה כבר לא תהיה היום, זה היה בערך 40 דקות לפני שקיעה. יצאתי מהרכב, אמרתי שיר למעלות, סיני להרים, מים יבוא עזרי, עזרי מאמא שרוצה שמיים לארץ. כמו שאני נוהג במצבים כאלה לומר, ולא בגלל זה, אלא בגלל שככה הקדוש ברוך הוא מסייע, לא בגלל שהתפללתי חלילה, הגיע מפלסת. כי מה? כי יש מפלסות על הציר. ואני צועק לו ומסביר לו משהו, והוא עושה סימן, ותיסעו אחריי, ונסענו אחרי המפלסת. הגענו לצומת הגוש, המפלסת נוסעת לחברון, הלאה, היא ממשיכה. לא, היא לא באה בשבילנו. איכשהו את העלייה הקטנה הזאת שם, מצומת הגוש, הצלחנו לעלות עם הרכב, כבר נסעו רכבים לפנינו, והגענו הביתה, ההורים, כולם חיכו, עוד באו מיום קודם, ונכנסנו הביתה, זה היה 7 דקות לפני שקיעה. בחיים לא הייתה ברית כזאת. זה שיא של... לא יודע מה. המוהל... רבי יוסף וייסברג היה זקן המוהלים בירושלים. הוא לא ראה דבר כזה. בחמש דקות הוא התחיל וגמר את הכל תוך כדי... תמיד הוא היה מוהל מהר. הוא היה אומר קורץ ונשרף, זה הכי טוב, שלא, התינוק לא יספיק לבכות. זה היה האידיאל שלו. והוא מל את כל הבנים שלי. אבל זה היה שיא כל השיאים. בחמש הדקות האחרונות של היום, כי אין מילה בלילה. והתמימות של מסירות נפש של הרב ליכטנשטיין, מישהו אחר לא היה עולה על דעתו לנסוע. והרב יוסף לווייסברג בא כי הרב ליכטנשטיין הסכים לבוא, אז מה לעשות? אז סיפור על ברית מילה ביום, כן, משהו. ברית מילה צריכה להיות ביום, זהו. זה ברית מילה היא בפועל, היא לא חזיונית. היא לא עניין של לילה, היא עניין של יום. יש משפחה לאבות בתוקף, היא קיימת, היא ממשית, היא באור היום. כך שברית בין הבתרים היא בתרדמה ובמחזה, וברית מילה היא ביום. ברית מילה מבטאת את משפחת האבות, וברית בין הבתרים את האומה העתידית. ואצל האבות? משפחת האבות זה חי וקיים, וברית השם איתם דרך אני אל שדי, דרך ברית מילה היא ברית מוקמת, עם אברהם ועם כל אחד מזרוע אחריו. ואילו ברית בין הבתרים היא ברית חזיונית עתידית עם אומה שעוד איננה. שהשם קוראת אותה במחזה ובתרדמה, אבל הזמן שלה יהיה לסוף 400 שנה. עכשיו אני שם עוד משל, ואני אומר ככה. משל לשני נהרות. נהר גלוי ונהר תת-קרקעי. הנהר הגלוי זה ברית מילה, הנהר התת-קרקעי זה ברית בין הבתרים. הנהר הגלוי זורם לו לפי כלליו, לפי מסלולו. בנקודה מסוימת פורץ הנהר התת-קרקעי, מתחבר אל הנהר הגלוי. על המפה מסומנים שם מעיינות וכו' וכו', והנהר הופך להיות נהר שאוניות שטות בו. ולרוב הוא גם מקבל שם חדש משם והלאה. הנמשל. ברית בין הבתרים, נהר תת-קרקעי, בימי אבות. ברית מילה, נהר גלוי. המקום של החיבור זה יציאת מצרים. ומכאן ואילך זה נהר שאוניות שתות בו, ויש לו שם חדש. וזה החיבור הזה של אני השם אלוהיכם, אני השם מברית בין הבתרים, אם להיות לך לאלוהים זרחה אחריך מברית מילה, זה שם הנהר. אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים. והחיבור, המקום של החיבור זה תחילת פרשת וירא, ששתי הבריתות הופכות להיות אחת, כי הגיע זמנה של ברית בין הבתרים לצאת מלילה ליום, והיא מתחברת עם ברית מילה. עכשיו בואו נוכיח את זה ממקום אחר. איך יצאו ישראל ממצרים בדמייך חיים? פסח מצרים מותנה בברית מילה. כל הרי לא יאכל בו. זאת אומרת, כדי לצאת ממצרים צריך קודם להתחבר לברית מילה של האבות. אם מישהו חשב שאפשר להקים אומה חדשה שתצא ממצרים והכל מתחיל כאן ומסורת אבות לא חשובה כל כך, בא התנאי הזה של כל הרי לא יאכל בו ואומר התנאי לפסח זה ברית מילה. היינו החיבור למסורת האבות, לברית האבות. זה גם מה שראינו בסנה. ההתגלות הראשונה למשה. אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. מי האיש שצפוי יותר מכל אחד בעם ישראל לחשוב שיציאת מצרים היא התחלה חדשה? משה. הוא לא גדל במשפחתו, הוא לא גדל כמו רוב היהודים מתוך המשפחה, הוא לא בא מבפנים, הוא גדל בבית פרו. מבית פרו הוא ברח לבית יתרו. הוא אאוטסיידר גמור. מי שיכול לבוא עם תפיסת עולם שאומרת, תורת משה זאת הנקודה, מכאן אנחנו מתחילים, זאת ההתחלה הקובעת, ומסורת אבות זה סיפורים נחמדים ויפים, אבל זה בדיוק האיש משה. והנה אנחנו רואים את השם בסנה אומר לו, אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ועוד חוזר על זה בדרך במלון, כפי שהסברנו עם בנו הבכורו, השם עוצר אותו על ברית מילה. חז"ל שחשבו שהילד זה לא גרשום אלא אליעזר, ואמרתי שיש לזה רמז אחד וקושי גדול. הרמז הוא שכתוב אשתו ובניו, אז יש לו פתאום שניים. אז הבינו חז"ל שאליעזר אז בדיוק נולד. הקושי הגדול הוא למה כתוב שם בני בכורי ישראל. על כל פנים, איך חז"ל הציגו את זה בגמרא בנדרים? שמשה היה בדילמה בין השליחות לבין ברית מילה. עמול ואצל הדרך סכנה היא לתינוק, נכון? מה עושים? מעכבים את השליחות או מעכבים את ברית המילה? מה עושים עכשיו? מה הדילמה הזאת? מסורת אבות מול יציאת מצרים. ולמה זה דילמה? מפני שהקדוש ברוך הוא בא לומר למשה ודרכו לנו שיציאת מצרים היא דווקא מחוברת לברית אבות, צומחת מברית אבות. זה לא התחלה חדשה, זה נראה כהתחלה חדשה, אבל זה הכל יונק מן האבות. נכון שאצל האבות שני הנהרות האלה במשל שלי, שתי הבריתות האלה נפרדות. עכשיו יש אומה של צאצאי האבות, פה החיבור מתבטא בברית מילה ופסח. או אצל משה בבני בכורי ישראל ובנך בכורך, או במעמד הסנה, או בוירא, שתכף נקרא את זה שוב, ונראה את החיבור של הבריתות. עכשיו נלך עוד צעד אחד. יש שתי מצוות עשה בתורה שיש עליהם כרת. 36 כריתות יש בתורה, ו-34 הן על לאווים. רק שתיים הן על מצוות עשה. מילה ופסח. מי שלא מל ומי שלא עשה פסח ונחרטה. כלומר, יש כרת על מי שלא עשה את המעשה שיוצר את הזהות. ואני טוען שבכל מקום שבו עוסקים בזהות יהודית, צריך קודם כל לדבר על ברית מילה. אחר כך צריך לדבר על פסח ועל יציאת מצרים. ואחר כך תגידו את כל מה שאתם רוצים. כל הסמינריונים האלה על זהות יהודית לא מתחילים במקום הנכון. המקום הראשון זה ברית אבות, ברית מילה. למה לא זהות יהודית לא עוסקת בזה? כי רוב עם ישראל, כולל חילוניים מוחלטים כמעט, רובם הגדול שומרים ברית אבות. זה לא יאומן. זה בסדר גודל של 90% ומעלה, יותר מ-90%. לא יודע, סיפרתי את הסיפור עם ירמיהו יובל וירון לונדון? סיפרתי? כן, לא?
לא.
היינו צריכים פעם להיות באיזה פאנל ואיזה דיון בכפר הרואה. הזמינו את פרופסור ירמיהו יובל, שכתב ספר על שפינוזה וכופרים אחרים, אתאיסט מוצר, וירון לונדון היה מנחה, והקדמנו קצת לבוא, והקהל עוד התאסף, מצאנו את עצמנו על הבמה, ויש כמה רגעים, ואני שואל אותם, לא יודע למה זה עלה לי אז בראש דווקא, תסבירו לי, תסבירו לי, שבת, אני בקלות מסביר בהיגיון שבת. אפילו כשרות ותורת המשפחה אני יכול להסביר. ברית מילה אני לא יכול להסביר. ואת זה מקיימים. מה הולך כאן? שבת שקל כל כך להבין את החשיבות ואת המשמעות, לא מקוימת רחוק באחוזים כמו ברית מילה. אמר לי ירמיהו יובל, יואל תשמע סיפור. הייתי במערב התיכון בפוסט דוקטורט, נולד לי בן, עוד לא היו טלפונים, באיזה עיירה במערב התיכון, לא זוכר שם, את השם של העיירה, ושקיבלתי מברק מהארץ, מאבא שלי. תאמין לי, אבא שלי, אתאיסט לא פחות ממני, ככה אני מצטט אותו. על ברית מילה, אל תוותר. אז אני שואל אותו, נו תסביר לי, פרופסור יובל. אתאיסט בן אתאיסט, ועל ברית מילה אל תוותר. נו, מה? מה? אז הוא אומר לי, אילו רק הרבנים שלכם היו קצת יותר נחמדים, אני הייתי אומר בכל רם, הוא אחר כך אמר את זה בכל רם, שאני חילוני אורתודוקס, ויש הרבה מצוות שהן חשובות לשמירת הזהות והתרבות שלנו וההמשכיות שלנו. הרי שמעתי אותו בטלוויזיה, אומר, אני חילוני אורתודוקס. אתאיסט בן אתאיסט, על ברית מילה הוא לא יוותר, אתם מבינים? איזה ראש יש ליהודים האלה עכשיו? אתם מבינים כשאומרים מה שיש נקודה יהודית, איפה זה נמצא? זה נמצא. ומאז אני שואל בכל מיני הזדמנויות, מה, כל המלחמות שלכם נגד ריבונו של עולם זה רק נגד רבניו? ולמה אתה לא יודע? אז זה לימוד לקח חשוב. אחר כך סיפרתי לו את מה שאני חושב על פסח, אז הוא אומר, תשמע סיפור על פסח. הייתי בניו יורק, הוא אומר, בליל סדר, הזמינו אותה, היית, שלושה לילות רצופים ליל סדר. לילה ראשון הזמינה אותנו משפחה רפורמית, כיוון שהם נסו לחג, הם נסו ליל סדר בליל בדיקת חמץ. טוב, רפורמים, מה? אז הוא אומר, הזמינו יפה, אבל ליל סדר לא היה שם. נאומים, כל מיני הצהרות יפות. ליל סדר זה לא. בליל סדר הנכון, הזמינה אותו משפחה של ריקונסטרקשן. מי שמכיר את הדבר הזה ירים יד. וואלה, יש כאלה שמכירים את קפלן פה, וואלה. טוב, ריקונסטרקשן, נו. אני לא אסביר, תסביר אולי אחר כך. אז אומר, היה ערב לימוד של קטעי בית מדרש, אבל לא היה ליל סדר. סוף סוף בליל סדר שני, שיש בגולה, הזמין אותנו פרופסור יוסף יצחק ירושלמי, וישבנו חבורה של חילונים למהדרין, ועשינו סדר פסח כהלכתו. ככה הוא הסביר לי מה זה להיות חילוני אורתודוקס, ברית מילה ופסח. עכשיו מה? הוא למד פעם את הסוגיה והוא יודע שאלה שתי מצוות עשה בתורה שיש עליהם קראת. הוא לא יודע את הסוגיה הזאת. הוא לא יודע, מה שהוא יודע, הוא למד בבית הספר הריאלי בחיפה אצל אבי מוריזה לפני, בשנות ה-40, מה שהוא למד שם אני בערך יודע, סוגיה כזאת הוא לא יודע. הוא מרגיש את זה בבטן. מה זה להיות יהודי? זה ברית מילה וליל סדר. סיפרתי את זה בהרבה מקומות. באחד המקומות באמריקה, בטיניק, ניו ג'רזי, ניגשה אליי אחר כך אישה עם דמעות בעיניים. אישה שגדלה בבית חילוני, לא חילוני, אי אפשר קשה לומר שם חילוני, אבל ללא שום צל רמז של יהדות, לא, גם לא רפורמית, שום דבר, כלום לא היה שם, והיא עצמה חזרה בתשובה ויש לה משפחה דתית ודתית אורתודוקסית. עם דמעות בעיניים היא מספרת לי על אבא שלה. אבא שלה שלא רצה למול את ילדיו, אבל לפני פטירתו הוא אמר להם, הלל סדר אל תוותרו. הצוואה שלו. תמיד ליל סדר. ערל וליל סדר. מאיפה זה מגיע לאנשים? אחד הדברים שהדהימו אותי בארץ, מחוץ לארץ, המוני ישראלים הרי נוסעים מפה לחגים. לצערנו. וביניהם המוני צעירים שהולכים להם לטייל בכל מיני ערים, בהימלאיה, בכל הדברים במקומות האלה, נכון? ואז באים חב"ד לקטמנדו ולבנקוק ועושים ליל סדר עם אלפים רבים של בחורים ישראלים. רגע, אני חשבתי שאתם בורחים מכל הישראליות הדביקה הזאת ואתם הולכים לכם לעצמכם. אז מה מביא אותם דווקא ללשבת יומיים בחב"ד ולקלף תפוחי אדמה לסדר של חב"ד בבנקוק או בקטמנדו? מה עקץ אתכם? מה מביא אתכם לשם? מה זה? אני רואה, אני פשוט רואה. אז מה אתם מדברים איתי על זהות יהודית ומתחילים פילוסופיות? זה מתחיל מברית מילה. וזה נמשך בליל סדר. כי ככה רוב היהודים מבינים את הזהות שלהם. אז בכל סמינריון על זהות יהודית, נא להקדיש את הפרק הראשון לברית מילה, את הפרק השני לפסח, את החיבור של שני הדברים האלה ביציאת מצרים, אחרי זה תדברו מה שרוצים. אולי אחרי זה כבר לא צריך. זאת אומרת, כבר עשינו את מה שצריך. כל זה אני אומר מפני שזה מה שהתורה בעצם מגלה כאן למשה בהתגלות השנייה, בהתגלות השנייה, אחרי הכישלון של שמות, אחרי הייאוש של משה, אחרי למה הראו אותה. ורק כדי לבטא את זה שוב, בואו נעשה את זה בואו נעשה את זה עכשיו בקהל גדול, לא במתנדבים. בואו נגיד שממני וימינה שלי קוראים ברית מילה ושמאלה שלי קוראים ברית בין הבתרים. בסדר? ואת אני השם אלוהיכם קוראים ביחד. בסדר? אני עכשיו מנצח. אתם מתחילים. וידבר אלוהים אל משה. ויאמר וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי. ושמי וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אותם, ויזכור את בריתי. לכן תמשיכו, אמור
בני ישראל, אני אשמח וציתי אתכם מתחת סבלות מצרים,
עכשיו אתם, לקחתי
אתכם,
עכשיו כולם ביחד, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם המוציא אתכם תחת סבלות מצרים, עכשיו אתם מסיימים והבאתי
אתכם השם, עשיתי את ידי
את אותה לאברהם יצחק תראו, אני משוכנע 1000% שככה אבותינו שרו פרשיות במקהלות. במקהלות ברכו אלוהים. כל השיטה הזאת שאחד קורא בתורה וכולם מקשיבים, מזה אי אפשר לזכור ואי אפשר לדעת שום דבר. אני משוכנע שבתפילות שלנו יש שרידים של המקהלות הקדומות. למה אני משוכנע ככה? אחד, כי כתוב במקהלות ברכו אלוהים בספר תהילים. שתיים, כי התימנים קוראים כך את שמה. נכון? כולה ביחד. אתם יודעים? ככה התימנים. התימנים הם, המסורת שלהם הכי טובה משל כולם. קוראים קריאת שמה ביחד. כמו שאשכנזים קוראים את שמה, זה לא קריאת שמה, זה מלמול שמה. זה לא קריאה. עדות המזרח, לפחות גדול שבציבור, חזן או רב, קורא בכל רם. וכולם זורמים איתו. שיש בזה צד של קריאה, אבל בלחש, מה זה בלחש? עכשיו ראיתי דווקא בצפון אמריקה, בבני עקיבא, שהם הבינו את הרעיון התימני. מישהו שם היה חכם מספיק כדי להגיד, שאם לא יגידו כולם ביחד קריאת שמע, מי שמע עד אמת, אז לא ידעו קריאת שמע, ככה ידעו. ואני לא מניח שזה היה תימני, שלימד את בני עקיבא בצפון אמריקה לעשות דברים כאלה. אבל במו אוזניי שמעתי והופתעתי, שאלתי אותם, אתם, ככה התימנים עושים, אתם יודעים, הם לא ידעו. בלינקון סקוויר שמעתי את זה רק על פרשת שמע. זה מספיק להם, עד ובישעריך הראשון. אבל שמעתי את זה, זאת אומרת, היו שם אנשים שחשבו שככה צריך. דבר שלישי, כל העולם העתיק שר מקהלות, כל היצירות הקדומות, גם בבבל, גם במצרים, בכל, הרבה לפני יוון, כל העולם העתיק דיבר במקהלות. לכן אני משוכנע ששניים מקרא אין פירושו שהקורא קורא פעמיים, כי אין סיבה שיקרא פעמיים. זה רעיון שיש בו הבל, אין שום טעם בקריאה של הקורא שיקרא פעמיים. שניים מקרא פירושו שהקורא קורא פסוק ועונים לו. ואז כמו במזמורים שאומרים אותם בתפילות, פסוק פסוק, הציבור יודע. כי כשעונים אחרי החזן פסוק פסוק, אז יודעים, אז זוכרים משהו. ועוד במיוחד שיש מנגינה. אז מי, אף אחד לא טועה פה בשיר המעלות ממעמקים. כי רגילים כך. ככה הייתה קריאת התורה. פסוק, הקורא קורא וכל הקהל עונה לו. ואז זוכרים, שומעים, מביאים את זה בשפתיים, זה המקהלה. ככה זה היה, ואז אפשר לתרגם, אפשר להסביר וכן הלאה וכן הלאה. כן? מה שיש לנו זה שריד. אנחנו, קדושה זה שריד של המקהלה הזאת, של המקהלות העתיקות. יש לנו כמה שרידים, כן? אבל נגיד כששרים אצלנו את ההלל, אז לרוב שרים ביחד. אבל זה מצחיק לשיר שכל הקהל שר ביחד, מעליך הים, מעליך הים. אלה שרים מעליך הים ואלה עונים להם מעליך הים. זה מקהלה. והודו להשם כי טוב, וכי לעולם חסדו, זה המענה, להודו להשם כי טוב, נו מה. אלה מענות, ככה היו אבותינו, ככה זה היה, תרבותם, זה הייתה ברורה כזאת, ככה. ולכן מה שעשינו עכשיו זאת הדגמה פחות או יותר. אני משער שהיו דרכים שונות לבטא את זה, ויש מקומות שהפירושים השונים זה פשוט קריאות שונות של הפרשה, צריך לסיים. אז מה שעשינו עכשיו זה הדגמה של קריאת תורה העתיקה. וזה ממחיש בבת אחת את וגם וגם. יש פה פעמיים וגם, אבל וגם אחד זה ברית מילה, וגם שני זה ברית בנתרים. ורק כששומעים את זה, אבותינו לא ציירו מבנים על הלוח, הם שמרו אותם באוזן. כן. רצית לשאול עוד דבר?
דווקא בעלי כן יש דין של קירוי.
של?
של קירוי.
לענות! כן, אבל לענות, החזן יגיד ויענו לו. יש שלוש דרכים בגמרא, איך, מה בדיוק עונים. אנחנו, באוזן שלנו, אמן, אתם מכירים שזה מענה של קהל לשץ, כן? הללויה, אתם מבינים שזה מענה עוד יותר גבוה מאמן? הללויה זה כמו של המקדש? וכאילו עולם חסדו זה עוד יותר גבוה? אתם מרגישים שהללויה צריך לענות. לא מרגיש, אנחנו לא שמה. אז עשינו הדגמה של חיבור שתי הבריתות, ואני מקווה שהתקדמנו בהבנת שני מרכיבי הזהות היהודית, ברית מילה וברית בין הבתרים שמתחברות יחד ביציאת מצרים.